שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA, יום שישי בבוקר, שני ביולי, מילווקי בדיוק ניצחו את אטלנטה במשחק הגמר אזורי הכי נטול כוכבים שהיה אי פעם, אני חושב, ואיתי נמצא, אורן לוי, מה נשמע?
כן, אהלן. בדיוק חשבתי על זה, קריס מידלטון כזה מסתכל על המגרש ימינה שמאלה, הוא כזה, אוקיי, זה כנראה אני.
זה אני. זה היה כמה רגעים, אני לא אשקר, שראיתי ג'פטי, זה רגע שהיה ג'פטי על הפרקט, פט קונטון, סולומון היל, כאילו, שאתה אומר, אנחנו בגמר אזורי, או שזה כאילו משחק יורליג, מה קורה פה? כאילו, הכמות שחקנים לא רלוונטיים שנמצאים על הפרקט כרגע.
האנטי קליימקס ממשיך, אנשים מתווכחים איתי שזה לא פלי אוף דרדלה, אבל המשחק הזה הוא לא ראייה לטובתם.
כן,
מה שלומך? מה שלומך הבוקר?
אני בסדר. נחמד ששאלת. שלומי טוב.
לא, כאילו, מה עוד יש להגיד על המשחק הזה?
לא, כאילו, אפשר לדבר קצת על החילוט, כאילו זה שבונלולצר שינה קצת את ההגנה, ולופז התחיל לעשות חילופים, ולא, כן. ויצא מהדרופ, שזה מה ש... כאילו, אנחנו מחכים כבר חודש שהוא ישן נצא מהדרופ, לא ציפיתי שהוא יעשה זה דווקא עכשיו עם לופז, ככה בחילופים, אבל כן, האמת שאין אין מה לפחד מאטלנטה במצב הזה שאין טריאן, כאילו, אז קווין הרטר, אם קווין הרטר כן. ייקח את לופז לסל בחילוף, אתה מוכה את הכף, אתה אומר בסדר. כן.
האמת שכן ראיתי את בוגדנוביץ' ואת לו וויליאמס מלקקים את האצבעות לנוכח השינוי הטקטי הזה, אבל...
אבל הם לא צריכו לנצל אותו.
אבל גם לא... הם כאילו...
לא ברמה שאתה...
אני חושב, הרבה מתוך השבע שלשות של בוגדנוביץ' הגיעו... זה, אבל לופז כן נתן כמה חסימות שם, וכן בסופו של דבר... כן, מילווקי פשוט... כאילו, אם אתה מוריד את שני השחקנים הכי טובים בכל קבוצה, מילווקי... צריכה לנצח בבית את המשחק הזה.
כן, כן. אבל אם אנחנו מסתכלים כאילו מעבר למשחק הזה ספציפית, אפשר עוד לדבר עליו אם אתה רוצה, אבל כאילו אמרת על הפלייאוף.
לא, אני לא רוצה.
אמרת באמת על הפלייאוף, שהוא כאילו דרדלה, אני באמת, אני מסכים איתך, ואני אסביר גם למה. זאת אומרת, פלייאוף בעיניי, יש לו שלושה אלמנטים שהופכים אותו לטוב, או בהם הוא נמדד, שזה רמת המשחק, זה הדרמות, וזה הסיפורים. עכשיו, אני מרגיש שבפלייאוף הזה הסיפורים הם אש. כאילו, הסיפורים הם, אתה יודע, קריס פול, נצח את הקליפרס, עולה לגמר פעם ראשונה בקריירה, פיניקס 10 שנים לא בפלייאוף חוזרים, אטלנטה היו מחוץ לפליי, נחליפו מאמן, טרי יאנג, עושים כאילו, זה סיפור יפה. מילווקי, אם הם יקחו, זה אחרי שיאניס נפצע, זה כאילו אחרי שהם נכשלו בפלייאופים הקודמים, אם הקליפרס היו מצחים, זה בכלל היה סיפור. כאילו, הסיפורים הם אחלה, התסריט מעולה, אבל השחקנים לא טובים.
השחקנים הכי טובים לא משחקים פשוט. כאילו, זה אפילו לא... אף אחד לא ממש עושה במכנסיים, כאילו, בצורה... כאילו, דיברנו על זה קצת בפעם שעברה, על המניות שעלו וירדו. לא היה איזה אאוטלייר פסיכי ש... שזה לא שהם לא מתפקדים, זה פשוט שהשחקנים הכי טובים מושבתים. אני חושב... חשבתי שצייצת את זה נאמנה, שדיברת על הפציעות שהשפיעו על האליפות העונה לעומת העונות הקודמות. זה דרך מאוד פשוטה להסביר, לחמת את כל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו. יש פשוט יותר מאי פעם פציעות שממש משפיעות על גורל האלופות. ולא צריך כאילו עכשיו לשבת ולהתבחין על זה, זה פשוט משהו שצריך להכיר בו. כדי, בשבילי להסביר את חוסר ההשראה שלי יש, כשאני מסתכל על הנעשה. זה כן פלייאוף מאוד מאוד נחמד מבחינת סיפורים. אנחנו מקבלים שתי קבוצות חדשות שאפילו לא היו בפלייאוף בשנה שעברה בגמר אזורי, וזהו, כאילו, זה כן נהדר, אנחנו כן נגיע לזה, אבל...
זהו, אז באמת...
כן, חסרים לי הסופרסטאר.
אהבתי שאמרת את קודם צייצת את הנאמנה, זה משפט שאני אאמץ אותו. זהו, אז באמת יש את העניין של הרמת משחק, שאני חושב שהיא לא מה שאנחנו רגילים לראות בפלייאוף, ואני חושב שזה לא שהיא לא טובה, זאת אומרת, יש גדולה בפלייאוף הזה לפעמים, לפרקים, זאת אומרת, פול ג'ורג' במשחק 5, משחק גדול, טרי יאנג במשחק 1, משחק גדול, אבל זה לא עקבי, זאת אומרת, אנחנו רגילים שקבוצות שמגיעות לשלב הזה, הן יכולות להביא את זה, to bring it every game. והקבוצות האלה, אתה רואה, אטלנטה הביאו, היה להם משחק מעולה במשחק 4, היום הם היו קטסטרופה. אז יש את זה, ויש את העניין של הדרמות, כאילו, היה בו קצת דרמות, היה את הסדרה של הבאקס נטס, שהיה בדרמה, והיה את משחק 2 של קליפרס מול פיניקס, שקצת נרצח על ידי השופטים עם כל הריוויוז. אבל חוץ מזה, לא היה יותר מדי דרמות, אז הפלייאוף הזה, הוא...
היו הרבה משחקים גדולים, אני לא יודע, היית טיפה מקוטע שם, אז אם אמרת את זה, אז תתקן אותי, אבל היו הרבה משחקים אינדיבידואליים גדולים, כמו הופעות של דורנט, של לוקה, של קוואי, שחשבתי שנתנו לפלייאוף הזה הרבה חיים, אבל באמת קצת חסר לנו גם קצת דרמות, אני מסכים
את זה. זה נגיד, אתה יודע, אני מסתכל נגיד על פלייאוף 2016, שזה הפלייאוף שכולנו זוכרים לטובה, אז שם באמת היה את כל האלמנטים האלה ביחד, היה גם את הרמת משחק באמת הכי גבוהה שאני זוכר, גם דרמות מטורפות וגם סיפורים, אתה יודע, הגאולה של לברון וההכתרה המוקדמת של הווריורס וכל הדברים האלה. ובפלייאוף הזה, כאילו, פשוט כל אלמנט הוא פחות. אולי בסיפורים קצת.
כן דיברת שבוע שעבר, סליחה, כן דיברת שבוע שעבר על זה שזה חלק הכרחי במעגל של סיפורים חדשים, זה שיהיה פלייאוף נגיד כמו זה, שאנחנו לא ממש בטוחים איך לאכול אותו, כאילו מבחינת הדמויות החדשות שנכנסות לחיים שלנו, וזה כן גרם לי להרגיש הרבה יותר טוב שאמרת את זה לגבי הפלייאוף הזה. ואולי באמת ניגע בחלק מהשחקנים האלה, ניגע בשיחה בחלק מהשחקנים האלה שהם חדשים חדשים על הבמה הזאת של הפלייאוף, ונראה שהם פה כדי
להישאר. בוא נעשה את זה.
יאללה.
כאילו שדיברנו על הפודקאסט, אז חשבנו מה אנחנו רוצים לדבר, וחשבנו על זה שפיניקס, הרי לפני שנה אם היינו מסתכלים על פיניקס, אף אחד לא היה חושב שהם יגיעו לגמר, אמנם הם בטח לפני הבועה אף אחד לא היה חושב שהם עוד שנה יהיו בגמר NBA, והיה שם איזשהו שילוב קוסמי של דברים, שגם הזמינו אותם לבועה דבר ראשון, שזה בכלל, הם צריכים להגיד תודה על אדם סילבר, שרצה כמה שיותר משחקים, והזמין אותם למרות שלא היה להם סיכוי להגיע לפליין,
כפי שהוכח
שהם ניצחו את כל המשחקים ועדיין לא הגיעו לפליין, ומשהו בבועה, כאילו היה שם תהליך שהתחיל עוד לפני, אבל בבועה נתן איזה תנופה מאוד מאוד גדולה קדימה, ואז הגיע כמובן הטרייד על קריס פול, ושבאמת בתמורה לכלום, כאילו ריקי רוביו, קלי אוברה והבחירה 28 או משהו כזה.
בתמורה לשלם לקריספו.
בדיוק. וחוץ מזה היה עוד תהליכים שהתבשלו בדרך, מיקל ברידג'ס וקמרון ג'ונסון הפכו להיות שחקנים, קמרון פיין הפך פתאום להיות שחקן שישי אחרי שכמעט נפלט מהליגה, למעשה נפלט מהליגה וחזר.
נפלט מהליגה, כן.
דווין בוקר כמובן תמיד היה שם והיה מוכן לרגע הזה, אבל אני חושב שהדבר הכי גדול שקרה זה שקריס פול בעצם הפך את דיאנדרה אייטון לשחקן. כי גם שם זה הקבר האכילס של פיניקס, הרי אם אייטון לא על המגרש, הם צריכים לשחק עם סאריץ', עם קמינסקי, וזה שאייטון יכול לשחק 40 דקות בפלי אוף, זה ענק.
מדהים. דיברנו על ההבדל בין הקליפרס ששיחקו מול פיניקס לבין הקליפרס ששיחקו מול יוטה, אבל זה כן מאוד מרשים עדיין היכולת של אייטון להישאר דומיננטי ועל המגרש בכלל כביגמן מול הקבוצה הזאת של הקליפרס. ברור שעם קוואי זה כבר שיחה אחרת, אבל אייטון, כן, באיזשהו מקום אפשר לטעון שאייטון הצליח במקומות שאפילו גובר לא הצליח בהם, ותמיד שאתה מדבר על אייטון, איכשהו צריך להגיד שזה יכול היה להיות לוקה, אבל הקבוצה בפיניקס, כאילו, הקליק, זה תמיד שאלה, הקליק שפול הגיע הוא פשוט מדהים, והרבה מהקרדיט הולך לפול, שחקן שאני מאוד מאוד לא אוהב, אבל מאוד מאוד מעריך. לא יודע, אתה רוצה לפתוח את זה? כאילו, יש את השאלה של מי השחקן היותר חשוב בפיניקס, כאילו, מבין הגארדים, כאילו... אני עדיין נותן את האג' לבוקר
זאת
שם.
שאלה, כאילו, זו שאלה טובה,
שכן,
שכאילו גם, אני לא יודע כאילו אם אתה יכול בכלל למדוד את מי יותר חשוב ממי, כי הם כל כך מחוברים, היכולת של פיניקס כל כך תלויה בשניהם, שאני לא יודע אם אתה מוציא את בוקר, זה משפיע, ואם אתה מוציא את פול, זה משפיע, אז אם זה משפיע ב-90% וזה משפיע ב-92%, זה נראה לי פחות קריטי.
זה יהיה קריטי לפיינלס MVP, אם וכאשר...
אני חושב שזה של פול, אם פול ייתן סדרה טובה, בסוף פיינלס MVP הולך גם על נרטיב, אז פול, אם הוא ייתן סדרה טובה, אז המספרים יצדיקו את זה, אני חושב שיצביעו לו. מה שמעניין זה שפיניקס כאילו היו צריכים באמת איזשהו שילוב, איזו סערה מושלמת של איבנטים שתאפשר להם להגיע לדבר הזה, כולל פציעות של שחקנים של קבוצות יריבות כמובן. כי בכל סדרה בעצם היא לא מוריד שום דבר מהריצה של פיניקס, כן, אבל צריך להגיד את זה, כל סדרה הם שיחקו מול קבוצה שהייתה פצועה. זאת אומרת, אנטוני דייביס בסיבוב הראשון, ג'מאל מרי בסיבוב השני, ועכשיו עם קוואי. והשאלה היא, דבר ראשון, האם זה, כאילו זה גם נראה לי קצת חסר תקדים, אז זה קצת אולי מיותר שאנחנו עושים את התרגיל המחשבתי הזה, אבל אני חשבנו על מי תהיה הקבוצה הבאה שיכולה לעשות ריצה כזאת. זאת אומרת שאיזה קבוצה יש לה איזשהו שילוב קוסמי של דברים שיכול בעונה הבאה, שהעונה אנחנו לא רואים אותה כמעמד לאליפות, או כקבוצה ש... איך שהיא נראית היום, היא נראית שבורה, נגיד פילדלפיה, אבל איזה דברים יכולים לקרות ב-12 חודשים הקרובים, שפתאום נראה, כמו שלפני 12 חודשים, לא דמיינו את פיניקס שתהיה פה, ועוד 12 חודשים, יכול להיות שנגיד על ממפיס פתאום, שאתה יודע, דברים כאלה. אז אנחנו הולכים לעשות 8 קבוצות, כל אחד בוחר לשני, וכל אחד צריך... לחשוב על הנתיב האופטימי הזה.
עכשיו, כמה גבוה בטבלה או בזה אנחנו יכולים ללכת? כי היו כמה קבוצות שהם שממש לא הרשימו בפלייאוף הזה מסיבות סליחה, מסיבות מסוימות, אבל הם כן נחשבו בינינו קונטנדריות או פייק קונטנדריות לצורך העניין.
אני לוקח את זה, אני חושב שזה מי שהגיע לגמר האזורי נגיד, לא צריך להיות בדיון הזה, כי הם כבר משחקות את הבסט קייס סנריו שלהם. זאת אומרת, פיניקס זה הבסט קייס סנריו של אטלנטה, זה אתה יודע, חציית ים סוף, זה כלום לעומת מה שקורה פה, וגם מילווקי. אז נגיד ברוקלין, פילדלפיה, בעיניי לג'יט בדיון הזה, וכל מה שמתחת.
סבבה. ברוקלין ומטה, got it.
אז אתה רוצה...
אוקיי,
אתה רוצה להתחיל? שאני אזרוק לך? או שאתה תזרוק לי?
כן, זרוק לי, תזרוק לי.
יאללה, פילדלפיה.
אוף! אנחנו חייבים להתחיל מהטרייד שאמור לבוא על סימונס. אני בדרך כלל טריידים זה לא משהו שאתה יכול יותר מדי להתייחס אליו כשהם עוד לא קרו, כי אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל או אם זה בכלל הולך לקרות, אבל במקרה שלנו אני כן חושב שיש איזשהו מומנטום שאי אפשר לעצור אותו של סימונס החוצה, ובצדק, דיברנו על זה גם שבוע שעבר קצת, אבל הקבוצה הטובה הבאה של פילדלפיה כנראה תהיה באיזשהו, תהיה אחרי שהצימוד הזה של סימונס ואמביד יתפרק, ואם אנחנו לוקחים בחשבון שאמביד פה כדי להישאר, אז נשאר רק אופציה אחת. וגם יש לפילדלפיה מנג'ר שהוא גם מאוד מאוד יצירתי, דרל מורי, גם ראינו מדרל מורי טריידים שלא ראינו מאף ג'נרל מנג'ר מבחינת הפיתוליות שלהם והיצירתיות, וגם ראינו שהוא ריאלי יותר כאילו הוא יודע לחתוך כשצריך. בעיניי זה קצת מאוחר מדי עכשיו, אבל כן נראה לי שהוא ייתן את סימונס בשביל המקסימום שהוא יכול לקבל בלי יותר מדי להרים את האף. מה אתה חושב על זה?
כן.
בתור התחלה.
כן, אני חושב שסימונס יהיה טרייד על סימונס, אני חושב. כאילו, זה לא סיטואציה שאפשר להחזיר אותו, אני חושב, בטח אחרי שדוק ריברס ואמבין זרקו אותו מתחת לאוטובוס. זה שאלה רק מה, איזה ואליו אתה תקבל בתמורה. שאני חושב שהטרייד שיושב לכולם מול העיניים זה סי-ג'יי מקולום.
אני חושב שגם, אבל הרבה פחות מזה, גם בשביל סן אנטוניו, בשביל איזה, אתה יודע, חתיכות משלימות, שיש להם קצת אפסייד, כאילו לא פוסל את זה בכלל, וגם כן את זה הייתי לוקח בשתי ידיים, אם מציעים לי ואין לי משהו יותר, אין לי
חלופה. כן, אני חושב שגם אם אתה לא מקבל value מלא על סימונס, עדיין זה ברור שבקונסטלציה הנוכחית זה לא עובד. זאת אומרת, השילוב הזה של אמביד וסימונס לא עובד. אז צריך, גם אם אתה לא מקבל value מושלם, יכול להיות שהvalue הזה שתקבל, ה-80 דולר, 80 סנט על הדולר, יהיה יותר מתאים לרוסטר שיש לך. אני גם חושב שיכול להיות, יש להם פוטנציאל להשתפר מבפנים. זאת אומרת, איריס מקסי הראה דברים בפלייאוף הזה. טייבול, אני לא יודע אם הוא יכול לייצר קליעה, כי זה קצת, אתה מבין במכניקת קליעה יותר ממני, אבל זה נראה קצת שבור, אבל יש להם כאילו את השחקנים צעירים, זאת אומרת שהם עדיין במגמת עלייה ולא דעיכה, אז אם הם עושים טרייד טוב על סימונס, והם ביט בריא כמובן, ומגיע השיפור הזה מבפנים, פילי בעיניי לא הולכים לשום מקום ויכולים לגמרי להתמודד על אליפות בעולם.
כן, גם עם הריס, שהוא בחוזה שהוא לגמרי מוגזם, הוא עדיין עוזר להם מאוד בעמדה שהיא חשובה, ואני כן מצפה לראות את המשחק שלו קצת יותר נפתח, כשלא רק אמביד מוקף בקלם, כשגם הוא, כאילו, לא צריך להתמודד עם זה שיש שני אנשים מאוד גדולים בצבע, כאילו, ביחד עם סימונס ואמביד, כל פעם שהוא מסתכל. אולי, כתוצאה מזה הוא אפילו יגיע לקו פעם אחת או פעמיים, יראה איך זה מרגיש, יראה אם הוא רוצה לעשות את זה עוד. אבל כן הייתי נזהר מהתקדים של יוטה, כשאני בונה את הקבוצה סביב אמביד, ואני רוצה להתעסק פה דווקא בחולשות ההגנתיות של יוטה מסביב לגובר. אנחנו יכולים להשוות בין אמביד לגובר בהרבה מובנים בצד הזה של המגרש, ומשהו שראינו שפגע ביוטה מול קליפרס, היה חוסר היכולת של הגארדים ושחקני הכנף לשמור, אתה יודע, מפני חדירות, נקרא לזה ככה, ואז גובר היה צריך לחפות עליהם הרבה יותר ממה שהיית רוצה, ויש לך את טייבל, ויש לך קצת כישרון הגנתי בפילדלפיה מסביב לאמביד, אבל הייתי דואג לחזק את זה, זאת אומרת, לשמור על הבלנס שבין 3&D, כאילו, גם 3 וגם D, כמה שאפשר, ולא ליפול המלכודת הזאת שמספיק ששמתי את אמביד יחד עם כל הקלעים, והכל יהיה בסדר. אתה מבין מה אני מתכוון?
מבין בהחלט. יאללה, נקסט.
אוקיי. אז אני כן רוצה לזרוק עליך את ברוקלין, כי אני כן, כקבוצת מרתקת, אפילו שהיא כבר מרגיש לי שהיא מאוד אפויה, כאילו שהיא כבר קל לדמיין את האלופה הבאה שבאה מברוקלין, אני עדיין חשוב לתת אותם בתור הדוגמה
הראשונה. אוקיי, אז התשובה הקלה היא שברוקלין פשוט צריכה להיות בריאה, זה ה-obvious, צריך להגיד את זה. אבל כן יש פה שאלה של עומק. קבוצה שחוץ משלושת הכוכבים שלה וג'ו הריס שחרבן במכנסיים בפלייאוף הזה ותופס 11% מתקרת השכר, והשחקנים היחידים שחתומים לעונה הבאה זה דיאנדרי ג'ורדן שכבר לא רלוונטי לכלום, לנדרי שמט וניקולס קלקסטון. אז הם יצטרכו לעשות את מה שהם עשו העונה מצוין עם בלייק גריפין וג'ף גרין, ולמצוא את השחקנים האלה שיכולים לעשות את ה... להשלים את הרוסטר, והם צריכים... אני חושב שהם לא צריכים בלייק גריפין. זאת אומרת, בלייק לקח את התפקיד הזה על עצמו, וכל הכבוד לו, של החסל פלייז, ונשכב על הרצפה, והוא עשה את זה מצוין. אבל אני חושב שהם יצטרכו למצוא שחקנים שזה בא להם יותר טבעי, כאילו פי-ג'יי טאקרים כאלה, ופשוט למלא את הרוסטר בשחקנים כאלה, ופשוט לקוות שהם יהיו בריאים.
אנחנו לא נותנים מספיק קרדיט לגריפין.
כן, דבר ראשון, אנחנו לא נותנים לו מספיק קרדיט, כי הוא באמת היה גרוע בדטרויט. כאילו, הוא באמת שיחק נורא בדטרויט. אז זה מאוד משפיע על איך שאנחנו תופסים אותו, אבל באמת בברוקלין, מהרגע שהוא הגיע, הוא בוט אין לרול שלו, ומגיע לו באמת קרדיט על זה.
כן, אני מדבר יותר ברמה הכללית, הארק של הקריירה של גריפין, אני מרגיש כאילו הוא הוסיף דברים למשחק שלו בצורה מאוד עקבית, ותמיד עשה את מה שצריכים ממנו, כאילו, חוץ מבאמת בדטרויט שהיו צריכים, שהוא יהיה כוכב ובריא, אבל חוץ מזה, יש הרבה מה לא לאהוב באיך שהוא מתנהל, ואני יכול להבין למה היריבים שלו פחות מתחברים אליו, לעומת אחרים, אבל אני כן רוצה לתת לו את הקרדיט על השחקן הקבוצתי שהוא. אני גם מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת על הסגל שמשלים את הכוכבים. מעניין אותי אם אתה חושב שלקלקסטון יש תפקיד יותר גדול מהעונה הבאה כבר, כאילו אולי אפילו כפותח, אבל אתה יודע, 20 דקות ומעלה נגיד, קבועות ברוטציה.
כן, תשובה היא כן. יש לו רם מספיק ניצוצות הגנתיים בשביל, והתקפיים בתור ורטיקל ספייסר, בשביל להיות חלק מהקבוצה הזאת.
התקפית זה ברור, כאילו התקפית קל מאוד לראות את זה, אני אפילו חושב שיש לו בדיוק אקסטרה כישורים ממה שהיית רוצה מהתפקיד שלו שאני מרגיש בנוח איתו מבחינת היכולת שלו, אתה יודע, לטפל בכדור ומסירות בסיסיות. אני מפחד שהוא רזה מדי, אבל אני גם מרגיש שב-NBA של היום יותר מאי פעם אפשר להתמודד עם זה. אני כן הייתי רוצה לחזק את הריבאונד סביבו, ודואג להדגיש את האחריות גם של הרדן ודורנט באלמנט הזה. היה המשחק הגדול של דורנט, הוא בא עם 17 ריבאונד בהגנה, אני זוכר. אז נורא הערכתי את זה. אבל אני כן, אני בעדו. כאילו, אני בעדו, ואני בעד ג'ף גרין, והייתי רוצה לראות איך זה. ג'ו אריס, אני לא דואג לו בכלל.
כן, השאלה היחידה בעיניי בברוקלין זה הבריאות הגדולה, לא היחידה, אבל זה הבריאות במיוחד של הרדן. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נגיע אחר כך לסגמנט של הרגעים הגדולים בפלייאוף בעשור האחרון, ויש כמה רגעים של הרדן, כאילו להרדן מן הסתם אין רגעים כאלה, אבל יש לו כמה, כאילו פתאום ראיתי כמה משחקים שלו בשנים האחרונות, והוא כל כך הרבה יותר רזה. זאת אומרת, אתה מסתכל עליו ב-2018, ואתה אומר, מי אכל את ג'יימס הרדן בשלוש שנים האחרונות? כאילו, הוא כאילו העלה כל כך הרבה משקל, שזה לא הגיוני שזה הכל שריר. בוא נגיד את זה ככה. אז העומס שיש על הגוף שלו, בטח אחרי כל המיילד שהוא צבר, זה מעורר שאלות שלא יודע אם אוהדי ברוקלין רוצים לשמוע את התשובות.
איתך לגמרי.
יאללה, נקסט. גולדן סטייט.
אוף, זה רציתי להביא לך אותם, יופי. אין, השגת אותי. אז אוקיי, אז גם כאן יש טרייד שהייתי רוצה לראות של וויזמן ובחירה 7 וואטאבר בשביל משהו שיכול לעזור עכשיו. שוב, אי אפשר לבנות על הדברים האלה, אבל באופן אידיאלי, זה משהו שגולדן סטייט עושים כדי לחזק את הסגל, אולי בעמדות להביא ביגמן, זה יותר ריאלי מאשר להביא שחקן כנף חזק, וכן להסתמך על קליי תומפסון, החזרה טובה של קליי תומפסון, שאני מאמין שהיא לגמרי אפשרית, והייתי מתחיל שמה. מה אתה חושב בתור כאילו טמפלט להצלחה? אנחנו מביאים ביגמן נורמלי שיסגור לנו את החמישייה נגיד, ויש לך
אני חושב
את
שהם,
קרי, ויש לך את תומפסון.
זה קצת נשמע אבסורדי, אבל אני חושב שהם חייבים קליעה. כאילו חוץ מדרימונד, חוץ מקליי וסטף, ובתקווה שקליי כמובן יחזור בריא, ברגע שיש לך את דריימונד על המגרש, כאילו היום אתה לא יכול כמעט לשחק כשיש לך שחקן כן. שלא קולע מבחוץ. ואם יש לך אחד וחצי כאלה או שניים כאלה, זה כמעט לא משנה איזה קלעים אחרים יש לך, זה כל כך מגביל אותך בהתקפה זה בעייתי. ולכן אני חושב שוויגינס, שהוא לא קלעי מדהים, ווויזמן מן הסתם הוא לא פונקציה בדבר הזה, אז אני חושב שהווריורס, למרות שיש להם את סטף קליי, ושוב זה נשמע קצת אבסורד, הם חייבים עוד קליעה, כדי בעצם לאפשר לדריימונד להיות דריימונד, כי דריימונד, הגאונות שלו באה לידי ביטוי כשיש לו ספייס, כשיש לו שחקנים מסביבו שזזים, ויש להם ספייס לזוז, והם לא כולם נתקעים אחד בשני בצבע.
אני מסכים איתך שדריק פייבורס זה לא דריק פייבורס כטמפלט זה לא מה שהם צריכים.
זה לא סותר, יכולים להביא דריק פייבורס לכמה דקות, הוא שחקן של 12 דקות בפלייאוף, סבבה, אבל הוא לא הפתרון.
לא, סבבה, במובן של ביגמן שעכשיו שהצבע זה
הבעיה שלהם שאין להם באמת אפיקים, אבל אין להם כאילו כלים מתחת לתקרת השכר, הם כל כך הרבה מעל תקרת השכר שהם יצטרכו להיות, לסמוך על, על הטרייד הזה שאולי יגיע, כן. ועל החתמות של, אתה יודע, exceptions וחוזה מינימום.
כן, ואם הם מצליחים לעשות את הטרייד הזה, ולהביא שחקן וחצי לרוטציה הדלה שלהם, ואולי, פשוט, מה אתה עושה עם, מפחיד אותי להביא איזה קלעי, לא יודע, אתן תזרוק שם, כאילו מפחיד אותי להביא קלעי שהוא נטל הגנתי לקבוצה שיש בה כבר את קרי וטומפסון שחוזר מפציעה, כאילו זה יותר מדי.
אני חושב
בשביל גרין לחסות, ואנחנו יודעים שגרין הוא יכול להיות עדיין דריימון גרין בהגנה, אבל ברגעים מאוד ספציפיים, כאילו, ועדיפות לפלייאוף, כאילו. הוא לא שומר על האנרגיה הזאת לאחרונה.
הבסט קייס סנריו שלהם זה למצוא שחקן בחוזה נמוך, שפתאום נותן עונת פריצה, או
כן, לתת
כאילו, הדבר כאילו שעולה לי, זה משהו שאנחנו לא, שהוא לא בקלפים עכשיו, זה כל הקטע, הדברים האלה, אנחנו לא צופים אותם עכשיו. אז אתה יודע, משהו סטייל אוטו פורטר, שמגיע בחוזה נמוך, לא ב-25 מיליון דולר, כמו שהוא מרוויח העונה, ופתאום נותן, כן, הוא ניק בטום כזה שמגיע ונותן קאמבק. כן. הם חייבים משהו כזה בשביל להגיע לרמות שהם היו בהם עד לפני שנתיים.
למרות שיכול להיות, זאת אומרת, אנחנו לא עד כדי כך רחוקים מהג'אגרנט שראינו, כאילו אנחנו רחוקים, אנחנו 6 שנים מהאלופה של לפני דורנט, אבל השחקנים האלה הם עדיין מדהימים והם לא בני 35, כאילו. אז, ואם אתה מסתכל על הפציעה של תומפסון בתור גם המנוחה שהיא נתנה לגוף שלו והדקות שהוא לא שיחק, וקרי מדהים, הוא ממשיך לעלות כאילו מבחינת התפוקה שלו, ושריר החשק של דריימונד כשמחזירים את כל הלהקה ביחד, זאת אומרת, אני יכול לראות מצב שבו יש קבוצה של טופ 3 בהתקפה, וכאילו כיף חיים בגולדן סטייט, ועכשיו יאללה בלגן, כאילו, אתה יודע,
אני מת לראות את קליי חזרה, מת.
זה באמת שאני מתגעגע.
יאללה, 5 דקות הרצנו על הקבוצה הזאת, בוא, נקסט.
אני מטיל עליך את דנבר, תטפל בדנבר בשבילי. כי הם באמת קבוצה שאני צומח.
זהו, הפציעה של ג'מאל מרי היא בעייתית, כי לא רק דפקה להם את העונה הזאת, היא גם דפקה להם את העונה הבאה. ואחרי העונה הבאה כבר נראה לי אירון גורדון מסיים חוזה, כאילו כבר, ומייקל פורטר כבר מקבל חוזה חדש, כאילו כבר כל העניינים של תקרת השכר מתחילים להסתבך.
כן, החלון שלהם הוא עכשיו, כאילו מבחינת השכר, והם יצטרכו לשלם מהאף לקבוצה שהיא לא מספיק הוכיחה את עצמה, או שכאילו, או שהיא
כנס. אני רואה שני תסריטים אפשריים. אחד זה שמרי חוזר באזור מרץ, הוא חוזר טוב כמו שהוא היה.
כרגע מתוכנן לפברואר.
כן, כאילו הוא יכול לוקח כאילו שנה קדימה, מהרגע שלו הוא נפצע, אם אני לא טועה זה היה במרץ או בתחילת אפריל, והוא חוזר טוב כמו שהוא היה. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו על דורנט, שמייצר איזשהו תקדים של שחקן שעבר פציעה טראומטית, וחזר טוב כמו שהוא היה. אפילו אפשר להתווכח אם שהוא יותר טוב ממה שהוא היה. אז אני מקווה מאוד שאתה יודע, הרפואה המודרנית תוכיח את עצמה שוב, ומרי באמת יחזור כמו שהוא היה, והגלימס הקטן הזה שזכינו לראות את הקבוצה הזאת עם פורטר וגורדון, ומרי ויוקיץ', שהיה נראה מעולה בשבעה המשחקים, אני חושב שהם שחקו ביחד, נקבל איזה שוב הזדמנות, ואני חושב שאם זה באמת קורה, אז זה דבר, זה תסריט אחד שאני רואה את זה, שזה יכול לקרות. והתסריט השני זה שהם עושים טרייד לדמיאן לילארד. כבר דיברתי על זה באחד הפודקאסטים הקודמים, ואני מאוד מאוד אוהב את הטרייד הזה, ואני חושב שזה גם הטרייד, אחד היחידים שבאמת יכולים לשלוח את לילארד למקום שהוא יכול לקחת בו אליפות. זאת אומרת, הטרייד של ג'מאל מרי ומייקל פורטר ג'וניור, על לילארד, לא בדקתי אם זה עובד מבחינת משכורות, אבל בטוח שאפשר להשלים את זה איכשהו. זהו, אני חושב שלילארד ויוקיץ' יש לזה את האתגרים ההגנתיים שלו מן הסתם, אבל זה צמד שאני יכול, שהוא נותן פייט ללברון ודייוויס גם כשהם בריאים.
אני מאוד מאוד אוהב את שני השחקנים האלה, אני לא חושב שהייתי עושה את זה עם אני דנבר.
וואו, למה?
וקצת דיברנו על זה, אני חושב. כי גם הגנתית, וגם אני חושב שיש משהו שהוא לא ממקסם את היכולות של שניהם לשים אותם ביחד, כי לילארד זה שחקן שתנועה ללא כדור, זה ממש משהו שהוא עושה בתור מוצא אחרון, ואז אתה, כאילו אתה שם את הכדור ביד של אחד מהם, וזה קצת מחבא את השני. לא בצורה אגרסיבית, כי הם שניהם שחקנים מאוד חכמים ומאוד קבוצתיים. פשוט מבחינת זה זה לא יהיה שלם ששווה יותר מסך על הקו, הוא פשוט יהיה שווה את סך על הקו. ואז אני מרגיש שהבעיות ההגנתיות של לבנות סביב שני השחקנים האלה יהיו קצת קשות מנסו, וגם יש את ההנבט הנרטיבי. זאת אומרת, אנחנו עדי קבוצות כדורסל, סיינפלד קרא לזה להיות מדהים, לעוד כביסה, לעוד את הלונדרי, כאילו, את המדהים וזהו. זה לאו דווקא, כאילו, אני כן חושב שהאליפות עם מורי ופורטר ג'וניור תהיה שווה יותר מהאליפות עם לילארד, כמו ש... זה לא שאני לא הייתי עושה טריידים מסוימים, כאילו, אני כן חושב שמה שברוקלין עושים, למשל, הוא חכם והוא מתבקש. אני רק אומר שיש... תמיד אנחנו מדברים על אליפויות עם כוכביות וזה, ו... זאת אומרת, יש משהו שהוא שווה יותר, ויש משהו שהוא שווה פחות.
יש משקל רגשי יותר לאליפות כזאת.
בדיוק, בדיוק. בדיוק, כמו שהם פילדלפיה היו שמחים לקחת אליפות עם סימונס יותר ממה שהם היו שמחים לקחת אליפות עם ארדן השנה. שני הדברים לא יקרו, אבל רק בשביל להסביר. אז בכל מקרה, בוא נצא מנקודת הנחה של לילארד נשאר. אני גם בכלל מאמין של לילארד לא רוצה לעזוב ולא הולך לעזוב, אבל זה כבר ליום אחר. אני כן חושב שהפיט, הסגל של דנבר הוא באמת כבר מוכן. כאילו, פשוט צריך לקוות שמורי חוזר מדהים מהפציעה הזאת, ואני סומך עליו שהוא יעשה את התריה הכי טוב שאפשר. אני לא בטוח כמה אני סומך על דנבר, שיתנו לו את כל הכלים שהוא צריך, אבל אנחנו מאוד מחזיקים אצבעות, בדיוק.
כן, אתם לא רואים, אבל אני מחזיק אצבעות.
ואם זה קורה, כן. אז אם זה קורה, אז באמת אנחנו מעבירים את הסימני שאלה שלנו להגנה של דנבר. אנחנו מקווים שאירון גורדון יוכל להחזיק קצת יותר משקל בה. אנחנו מקווים שיוקיץ' ימשיך עם הכיוון החיובי שהוא הולך אליו מבחינת ניידות. מורי כבר עשה את ההתקדמות שלו בצד הזה של המגרש, אני לא חושב עליו בתור שחקן שלילי. ונראה איך הם משלימים את החתיכות בסגל סביבה.
כן, לגמרי. קבוצה שקל יחסית לדמיין. קבוצה שקצת יותר קשה לדמיין את ה-best case scenario שלה, זה קצת סגווי טוב ממה שדיברנו עכשיו על דמיין לילארד, פורטלנד.
מה ה-best case scenario של פורטלנד? אני אפילו לא יודע, כאילו, מרגיש כאילו גמר המערב ב-2019 זה היה קצת מעבר למה שהם אמורים להשיג, אז כאילו, אם אנחנו מתעלמים מהקונטקסט, כאילו, של שאר הקבוצות, אני חושב שהגיע הזמן לרענן את השורות בפורטלנד. אני כן דיברנו על זה שאני חושב שלילארד נשאר, זה פשוט הנחת יסוד שלי מבחינת האישיות והמקום והסיטואציה. כן, הייתי רוצה לראות מה אפשר לקבל על מקולום, גם אם זה שינמוך מבחינת כישרון, אני חושב שזה יכול לעזור. אבל אם לא, אני באמת לא רואה הרבה מקום לקבוצה הזאת להיות יותר ממקום חמש, כאילו מקום רביעי במערב, ולא באמת מתחרה, לא קבוצה שאתה מפחד ממנה בסיבוב השני, כזה לצורך העניין.
כן, אני חושב שהחץ של פורטלנד הוא מורה למטה. כאילו, אני חושב שיש יותר סיכוי שהם עושים טרייד על לילארד וטרייד על סי-ג'י מקולום לגולדן סטייט מורת ויגינס ו-7 ו-14, מאשר שהם משנים עכשיו את הסיפור. גם המינוי של שונסי בילאפס זה כאילו המינוי הכי ביזרי שקרה בליגה.
זה ניל אולצ'ה. ניל אולצ'ה, ממש. לא ימים טובים להיות ניל אולצ'ה.
כן, כאילו אני חושב בסיפור הזה...
ראינו את המסיבת עיתונאים שהוא...
כן, בסיפור הזה של בילאפס, כאילו אני לא רוצה להיכנס איתם מדי, כי אי אפשר לצאת טוב מהסיפורים האלה, אבל כאילו שני הצדדים הם נעלו פשוט מוזר, כאילו גם מציפים דברים מ-97, אתה יודע, גם שהוא כבר מאמן בליגה, הוא כאילו עוזר מאמן בליגה, למה זה לא צף עד עכשיו? כאילו, למה פתאום עכשיו זה...
אני חושב שיש הבדל בין מאמן ראשי לבין שאר התפקידים, אבל...
אני חושב שזה יותר עניין של תקופה מאשר של תפקיד. כאילו, אני חושב שפשוט ב-2021 יותר קל להתאפל לדברים האלה. ומהצד של פורטלנד, הם פשוט ניהלו את זה גרוע. פשוט תנו לו להגיד את הצד שלו. תנו לו, כאילו, הדרך הכי טובה להתמודד, להתעמת עם הדברים האלה, זה to go head on ולפתוח את זה ולהגיד מה שצריך להגיד ולהמשיך הלאה.
ממש, אני חושב, לגמרי, אני גם לא בטוח כמה מקרה מ-97 שנסגר מחוץ לבתי המשפט אמור לשחק תפקיד, בטוח צריך לשחק תפקיד בשיח, ואני כן מקדם את הדיון בנושא ממש, זה כן חשוב לי, אני כן חושב שאנחנו, אתה דיברת על התקופה, ואני כן חושב שאנחנו באמת בתקופה שבה הדברים צפים, וזה בריא וזה טוב, וזה סימן לקדמה מבחינתי, שאני מנסה לחשוב מה היה קורה עם מקרה כמו של... של משפט האונס של קובי בריינט היה קורה היום, ואיך זה הוא לא היה מפסיד רק את הספונסרים של נוטלה, כאילו לצורך העניין, זה היה הרבה יותר. אז אני בעד זה, אני מרגיש כאילו אנחנו מתקדמים בכיוון הנכון, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לשאול האם מקרה מ-90.
לא, אני מקבל את זה שמציפים את זה, אני פשוט כאילו לא מבין את ההתנהלות של פורטלנד מול זה.
חד משמעית, ואולשה, ועם כמה, אתה יודע, לאולשה יש לו רקע כשחקן קולנוע, ואנחנו יודעים כמה חשוב לו להיראות טוב מול המצלמות בהשאלה, וזה פשוט מחריד, כאילו יש פה תצוגת תכלית של איך לא לעשות דברים מבחינה שיווקית.
וואו, חד משמעית.
אבל אם אנחנו חוזרים לפן המקצועי, אני לא יודע איזה בשורה בילופס יכול להביא לסגל הזה, שהיא לא כבר מוצתה, כאילו, אצל סטוץ. אני חשבתי שסטוץ ממש לא היה אחד מהמאמנים הכי גרועים בליגה. אני חושב שיש לו את האישוז שלו מבחינה הגנתית, אבל אני כן חושב שהוא ניסה דברים שונים, שהוא מצא כל מיני דברים הגנתית ספציפית לכמה שנים. אני כן חושב שנורקיץ' הוא לא סנטר מסורתי מבחינת הדברים שהוא מביא לך הגנתית, אבל הוא כן מאוד חכם עם ידיים זריזות. ויכול לעשות הרבה דברים. אני פשוט חושב שהסגל הזה הוא כמו שהוא, כן. פשוט לא מספיק טוב בשביל השלב הבא, והם קצת תקועים, כן. מבחינת מזכורות, אז הם, כדי לערבב את הקלפים הם צריכים לעשות פה איזו פעולה שאולי לא תטיב איתם בהתחלה, כאילו בשנה.
כנראה שהם לא יהיו פיניקס הבאים.
לא פיניקס הבאים. אז אני רוצה להיות עכשיו תורי, נכון?
כן. אנחנו ממשיכים?
אז אני לא הולך להעביר פה פודקאסט שלהם בלי לדבר על לוקה, נכון? אז אני רוצה להביא לך את דלאס, ואני מאוד סקפטי לגבי מה שקורה שם, ועדיין. תן לי סיבות להיות אופטימי.
הסיבה המרכזית היא לוקה. כאילו, אין לי יותר מדי סיבות אחרות לתת לך אופטימיות. ג'ייסון קיד, אני חושב, זה האיש הלא נכון במקום הנכון. הוא אולי יעשה דברים טובים עם לוקה, כמו שהוא עשה דברים טובים עם יאניס, זאת אומרת, הוא אולי יפצח אצלו עוד איזה משהו במשחק שלא קיים, אבל ב-overall, אתה יודע, אני מסתכל גם על המצב של תקרת השכר שלהם, גם על ה-value של פורזינגיס, במה שהם יכולים להביא עליו בטרייד. אני לא, כאילו, זה בסוף חייב להיות שוב לוקה, בגדול, אלא אם כן הם מצליחים לעשות טרייד על פורזינגיס, שנותן להם, זה קצת דומה לטרייד על סימונס, שאומנם יקבלו 70 דולר על ה 70 סנט על הדולר, אבל ה-70 סנט האלה יתאימו יותר טוב סביב לוקה, אבל שוב, זה בפלייאוף, אתה צריך עוד שחקן גדול לצד לוקה, שיכול להוריד את העומס ממנו, כי אנחנו רואים שההירו בול הזה של לוקה הוא פנטסטי, הוא מדהים, אנחנו נהנים ממנו מאוד, אני מאוד נהנה לראות את לוקה משחק, אבל זה לא משהו שמביא לך אליפויות, זה לא משהו שמביא אותך לגמר האזורי, אז כאילו זה יכול ללכת או שלוקה באמת יהיה מדהים וההירו בול שלו יהיה כל כך טוב שהוא יביא אותם לגמר האזורי, או מעבר לזה, או שהם יצליחו לעשות איזשהו טרייד על פורזינגיס, שאני לא רואה, כאילו, אני ניסיתי לחשוב, אבל אני לא רואה את הטרייד הזה.
כן, בטח לא כשיש לך את סימונס, זאת אומרת, הרבה מהחבילות שסידרנו לפורזינגיס, פתאום קיבלו שדרוג ואריזה מחדש, ועכשיו בוא ננסה להשיג את שחקן שהוא עדיף, עם בן סימונס, אבל מה שדיברת על ההירו, כאילו כמה נקודות. קודם כל, אני חושב שיש להם עדיין איזשהו חלון הזדמנויות בשוק החופשי השנה להביא שחקן שיכול להסיר את העומס. אני חושב שהם יהיו יעד מועדף על חלק מהרכזים שמחפשים בית חדש, כמו ספנסר דין ווידי. לאו דווקא מחפשים בית חדש, אבל אם הם רוצים בית חדש, יש לך פה את טקסס. והם ישמחו לקלוט אותך, ספנסר דין ווידי, מייק קונלי, אפילו קייל אורי יכול להתאים בסיטואציה מסוימת.
כן, חשוב להגיד שתלוי איך מה הם עושים, החוזה של לוקה כמובן, שמן הסתם מקבל מקס, אבל יש להם מקום מתחת לתקרת השכר הקיץ, אני עכשיו מסתכל בספורטרקס, זה נראה כאילו יש להם מקום, אבל אין שחקנים ששווה לבזבז עליהם את המקום הזה כל כך.
אז אני חושב שדין ווידי וקונולי ולורי נכנסים פה למשבצת בצורה נהדרת. אם אתה מצליח, אני יודע שזה אולי יש להם פחות כסף ממה שהם צריכים, אבל אפשר לפנות ולהגיע לאיזשהו, אני חושב, אני מקווה שיש איזשהו דרך להגיע לאנשהו שם. אני מסכים שזה שוק חלש מאוד מבחינת שחקנים, מבחינת ההצעה שלו. ודאלס קצת נתקעו עם הכסף הזה עכשיו שהוא הולך להיסגר להם עם החוזה של לוקה.
כן, חשוב להגיד שהחוזה של לוקה התחיל לספר רק מ-22-23.
כן, אז יהיה להם עוד קיץ אפילו של זה.
כן, העונה הזאת הוא עדיין יקבל את החוזה רוקי שלו, ומהעונה אחרי זה הוא רק יקבל את ה...
לא, כמה קיצים יש להם?
יש להם את הקיץ הזה.
את הקיץ הזה? סבבה. אז זה מה שהתכוונתי, שנסתם להם אחור עכשיו. בשוק שהוא די מאפן. אבל כן הייתי מנסה לשדרג, כן הייתי הולך לכיוון של שחקנים שיש להם יכולות לעשות דברים עם הכדור כדי להסיר לחץ מלוקו, כדי לפתח את המשחק של אוף דה בול. דיברנו על ג'ייסון קיד, אני באמת לא אוהב את זה, אבל אם אני מסתכל, נותן ספין אופטימי לזה, אז אני כן חושב שיש איזשהו ערך להביא מאמן שהוא כישרון כדורסל, לפחות מבחינת קריאת המשחק שלו, שהוא לא נופל מזה של לוקה, שיש להם איזשהו דיאלוג שיכול תיאורטית לפתח את לוקה בשדות שאולי מאמנים אחרים לא יוכלו לפתח אותו.
באמת שכן. הייתי מת להיות בשיחת כדורסל של לוקה וג'ייסון קיד.
בדיוק. לא הייתי מת להיות בשיחת הנהלה שבה ג'ייסון קיד אומר שהוא רוצה להיות הג'י-אם ועכשיו צריך לפטר את כולם. לא יודע. אז זה. אני כן חושב שהסגל סביב לוקה עדיין לא מספיק חזק. אני כן חושב שלוקה יכול לעשות עוד צעדים קדימה. דיברת על הסופרנובה שהוא יכול להיות תיאורטית. אני חושב שזה יהיה הרבה סביב הקליעה שלו, שנראתה מאוד מאוד טוב בחלקים האחרונים של העונה. הקליעה מבחוץ. וכן יש לו פוטנציאל הרדני כזה של לשבור את ה... את התבנית, כאילו, של לשבור את ההגנות בצורה שהיא תהיה, כאילו, חדשה לגמרי, ועכשיו צריך פשוט להתמודד עם לוקה בצורה אחרת, אפילו מסופרסטארים. אז אני רואה את כל זה קורה, אני כן חושב שצריך להסיר ממנו את העומס של ה-usage, ויפה שעה אחת קודם, כדי להגיע לסגל הבא שיש לו פוטנציאל להיות קונטנדר.
גם אני מסתכל קצת על הסגל שלהם, באמת אני חושב חוץ מדוריאן פיני-סמית, אולי עם חצי מקסי קליבר, אני לא רואה שחקן שאתה יודע, בלונג טרם יהיה חלק מהקבוצה של לוקה ייקח לאליפות, בוא נגיד את זה כך. כאילו דווייט פאוול, ג'וש ריצ'רסון, ווילי קוליסטיין, טריי ברק, ג'וש גרין הוא רוקי, אז אני לא יודע כל כך.
זהו, אתה לא יודע להחליף לי עם ג'וש גרין.
אני לא רוצה לשרוף אותו לפני שהוא התחיל, אבל כאילו, יש עוד עבודה שהם צריכים לעשות בקבוצה הזאת, הם פגעו בלוקה, לוקה זה ג'נרשן אנד טלנט, ובאמת כל הכבוד, אבל יש עוד הרבה עבודה שדלך צריכים לעשות, כי האימור על פורזינגיס פשוט לא הצליח.
כן.
עכשיו אני נותן?
כן, כמה קבוצות נשאר לנו? אני לא ספרתי.
דלס היו השישית. אני לא זוכר את הסדר שעשינו, אבל עשינו גולדן סטייט, עשינו פורטלנד, עשינו פילדלפיה, ברוקלין, ועכשיו דלס. ואני מכה בך את ממפיס.
ממפיס, אוי, זה נהדר. ממפיס זה באמת יהיה סיפור סינדרלה בשבילהם להתקדם, אני לא יודע אם הם, כאילו, הסיכוי שלהם להיות פיניקס, כאילו, תיאפסי, בעיניי, אבל אני מאוד אוהב את מה שנבנה שם, כאילו, לטווח הארוך, אני אוהב מאוד את מורנט בתור הרכז, אני חושב שהוא קצת על הפרינג' של האם יש לו בכלל פוטנציאליות, נקרא לזה הפיינלס MVP, השחקן הכי טוב של קבוצה אלופה, ולא בגלל שהוא לא מדהים, הוא כן, אבל הוא פיצי. ואין הרבה שחקנים פיצים, אפילו סטף קרי יותר גדול ממנו מבחינה פיזית, אין הרבה שחקנים פיצים שהגיעו למחוזות האלה, ואפילו קרי, למרבה האירוניה, לא זכה בפיינלס MVP, נכון? אז ג'ה, אני מאוד אוהב את התפקיד שלו ואת הדרך שבה הוא משחק. הייתי רוצה לראות עוד כוכב לפחות לידו, אם לא מעליו מבחינת בהיררכיה, ואני לא יודע מאיפה ממפיס מביאה אותו עכשיו. ג'רן ג'קסון זה לא, הוא נהדר והוא הולך להיות שחקן משלים מעולה. אני לא חושב שהוא ימלא את הנעליים של 22 נקודות למשחק. וגם מורנט, אם אתה אומר לו להיות יותר דומיננטי על הכדור, וכן ראינו אותו נותן משחקים מדהימים של סקורינג ויוסיג' רייט מאוד גבוה, אני פשוט לא חושב שזה ב-DNA שלו להיות השחקן הזה כל הזמן. אני חושב שהוא הרבה יותר רכז במובן המסורתי של המילה, שיותר חשוב לו שכולם ייגעו בכדור ושתהיה תנועה ושתהיה זרימה, אז אני לא רואה אותו עושה לוקה, כאילו מגיע לאיזה 26 נקודות למשחק וכזה go to guy ברמה הזאת, פשוט כי זה לא האופי שלו. יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל איפה אתה עם ממפיס?
אני איפה הוא בינך לבין אופטימיות יותר, אני קצת יותר אופטימי ממך לגבי ממפיס, בעיקר כי אני חושב שג'ה הוא באמת שחקן מיוחד, זאת אומרת, הוא אמנם באמת ההיסטוריה לא, היא לא פייבורבל לשחקנים בגודל שלו, אבל אם מסתכלים באמת על, על, על הסמפל הקטן שלו במשחקים עם חשיבות, הוא מפלצת במשחקים האלה. ואני חושב שג'רן ג'קסון יהיה יותר טוב עם משהו, זאת אומרת, הוא כבר עכשיו טוב, אבל הוא עוד יהיה יותר טוב. הפספוס שלהם הוא קצת עם ג'סטיס ווינסלו שהם אמרו עליו, ונראה שהאמור הזה לא הולך להסתדר טוב. אני כן חושב, יש להם מספיק מקום נגיד בשביל להחתים מישהו כמו דמר דרוזן נגיד, ולא שדרוזן ישנה את העולם, אבל הוא כן יכול, הוא כן שחקן עם ניסיון, והוא כן שחקן שיכול להוריד את העומס קצת מג'ה ולאפשר לג'ה להיות יותר דומיננטי בפלי אוף. אז אני חושב ששחקן מהסטייל הזה, אם הם יצליחו להביא, ויש להם באמת המון המון שחקנים צעירים, שהם כאילו באמת אני יכול לראות שיפור מבפנים, ביג טיים אצל ממפיס, זאת אומרת, יש שחקנים, גרייסון אלן נתן עונה הרבה יותר טובה, עונה ממה שהוא נתן בעונה שעברה, דיאנטוני מלטון בן 23, ג'קסון בן 22, דילון ברוקס, לא דיברנו עליו, אבל נתן אחלה פלייאוף. זאת אומרת, בניגוד לפורטלנד שדיברנו עליהם שהחץ שלהם מורה למטה, ממפיס אני לגמרי רואה אותם. ממשיכים את ההתקדמות הזאת, והם צריכים, הם לא ימצאו מישהו כמו קריס פול שיקח אותם, אתה יודע, ייתן להם את הקפיצה מ-70 ל-100, אבל אולי דרוזן יכול לתת משהו כמו 70 ל-80, ואז כבר, אתה יודע, פציעה פה, פציעה שם, פתאום דילון ברוקס תופס איזה משחק, ופתאום אתה מוצא את עצמך במקום שלא ציפית להיות. זהו, זה הקבוצה האחרונה עכשיו?
אנחנו צריכים לעשות רגע הפסקה, כי אנחנו מאוד מקוטע לי, אז אנחנו רגע ננסה לטפל בזה ונמשיך.
סבבה, הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים. חזרנו, אחרי כמה תקלות טכניות, שאנחנו מקווה שפתרנו.
נגלה.
כן, נגלה. אז נשאר לנו בעצם קבוצה אחת, שעוד לא דיברנו אותה, ואתה...
אני מתקיל אותך?
כן, אתה מתקיל אותי.
אוקיי, אל תצחק עליי, אוקיי? אבל זו קבוצה האחרונה להיום, אז אני מרשה לעצמי. שרלוט.
וואו, לזה לא ציפיתי. כאילו יש לי רשימה כזאת של קבוצות, ושרלוט לא נמצאת בה. כאילו יש בוסטון, מיאמי, ניקס.
יש, יש ראויות יותר, אבל מעניינות פחות. אני מת על מה שקורה שם.
אוקיי, שרלוט, אני עכשיו צריך כאילו לחפות את המוח שלי, כאילו לדבר על שרלוט.
סבבה.
אני אוהב מאוד את למלו, כן, אני אוהב את למלו, בוא נתחיל מזה. זה כאילו אני אוהב את למלו, אני לא יודע אם אני אוהב אותו מספיק בתור, אתה יודע, השחקן הכי טוב בקבוצה שמתיימרת לקחת אליפות, אבל זה כן משהו טוב להתחיל ממנו, וזה משהו שלא היה בשרלוט הרבה מאוד שנים, גם כשכן בעיה שם, זאת אומרת, ידעת שיש לקבוצה הזאת תקרה מאוד מאוד נמוכה, וגורדון הייוורד זה היה בחירה טוב, זה היה אימור טוב, למרות שהם קצת שילמו לו יותר מדי, אבל זה אימור שבינתיים נראה טוב, למרות שהוא נפצע בסוף העונה. טרי רוז'יר, שחקן חמוד, אני חושב שהנכס הכי גדול שלהם זה השדרנים, הפטורפים שלהם.
ואחרי שהם איבדו את סטפני רדי.
זהו, עכשיו התקלת אותי, אני לא יודע מה מצב תקרת השכר שלהם, אבל זה לא כל כך משנה, כי כאילו אף אחד לא יבוא לשרלוט בפרי אג'נסי. אז כאילו זה מין קבוצה כזאת שנמצאת הם חייבים לבנות את עצמם דרך הדראפט, אבל עכשיו הם כבר לא מספיק גרועים בשביל לקבל בחירות דראפט גבוהות. אז כאילו הסיכוי היחיד באמת שאני רואה זה טרייד, אבל שוב, הנכסים שלהם חוץ מלמלו, הוא כנראה אנטאצ'בל בשלב הזה, זה מיילס ברידג'ז שהוא חמוד, אין לי מילה רעה להגיד על מיילס ברידג'ז כרגע, פי ג'יי וושינגטון שהוא סבבה, רוז'יר,
דוונטה גראהם. אני מת על הבאות שלך שכל פעם שאתה אומר, יש לך פרצוף כזה ששואל אותי, כן? מה אתה חושב? אז... אני אחטוף ממך. אז כן, לגמרי.
תציל אותי,
בבקשה. אתה צודק, אז אתה צודק בכל מה שאתה אומר, במיוחד במובן של המצב שלהם בתקרת השכר הוא פחות רלוונטי מקבוצות אחרות, שיש סיכוי שהשכרה תרצה לשחק בהם, אם אתה שחקן NBA. טוב, אבל באמת יש שם גרעין מאוד מאוד מעניין סביב למלו, ש... לפני שבאמת ניגע בחתיכות מסביב, כמו שהתחלת, אני כן חושב שללמלו בול יש אפסייד כמעט בלתי מוגבל, פשוט בגלל שלא ראינו חיה כזאת כמעט קודם.
מה, תן לי, במה הוא שונה ממה שראינו עד עכשיו?
אני חושב שקריאת המשחק שלו היא לא... זה לא שזה שהוא הכי טוב בעולם, הוא כן אחד מהסרט, נראה לי, השחקנים הכי טובים בעולם בקריאת המשחק שלהם, ביכולת המסירה, אבל זה לא זה שהוא, זה לא רק זה, זה גם זה שזה פשוט אחר. זה שזה פשוט, דברים קורים אחרת על המגרש בזכות הנוכחות שלו שם. ואני חושב שיש, זה מוסיף פן לא צפוי לשרלוט. אני יודע שאני מנסח את עצמי בצורה מאוד מעורפלת כרגע, ואני לא מצליח לדייק את זה עדיין מילולית, למה הוא כל כך אחר מכל שחקן אחר. אני פשוט מרגיש שכשהכדור אצל המלו, החיים שמחים יותר, ואני חושב שחיים שמחים יותר, כאילו שחקנים שמחים יותר סביבו, נותנים לך יותר אופציות, גם מבחינת תנועה למגרש, גם מבחינת זריקות שלא ציפית ששחקן מסוים יקלע, גם מבחינת מתפרצות, וגם מבחינת הגנה. אני פשוט חושב שיש יותר כיף, ובא לי לראות קבוצה שמצליחה בגלל שכיף, ולא קבוצה שכיף בגלל שהיא מצליחה. אני חושב שלשרלוט יש פוטנציאל מאוד מאוד מעניין, מבחינת הבנייה סביב שחקן שהוא כל כך מעצים את מי שסביבו, וזה לא שהוא הראשון לעשות את זה, אבל אני כן חושב שהוא עושה את זה בצורות שהן קצת יותר מוגזמות ומוקצנות משחקנים אחרים, וגם אני חושב שיש לו אפסייד משלו לחקור כסקורר. אני לא מחסידיו את כניסתו לדראפט, לא, כאילו כן חשבתי שהוא כנראה הפרוספקט הכי מוכשר, אבל אתה יודע שהיית השלישייה הזאת שלו, וויזמן ואדוורדס, אני עדיין חושב שהוא השחקן הכי מוכשר בדראפט הזה, אבל אני כן, כן, קיצור, אני כן רואה את זה הולך למקומות מאוד מאוד טובים. אני חושב שהקליעה שלו הייתה במקום הרבה יותר בריא ממה שחשבתי שהיא תהיה כשהוא נכנס לליגה, ויכול להיות שאיזה טוויק קטן זה כל מה שחסר בשביל שהוא באמת יהיה פשוט קלעי ממוצע פלוס, ואז המשחק שלו באמת יתחיל להיפתח, כאילו, זה מה שאני...
אני מאוד מתחבר, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, שקבוצה שכיף לראות, שהוא שחקן שכיף לראות אותו משחק, והגרעין שיש להם שם איתו, ועם ברידג'ז.
ועם השדרנים.
כן, ועם השדרנים, הוא מלהיב. וזה מקום טוב להתחיל ממנו, אם אתה שרלוט. זאת אומרת, אם קבוצה שקהל זה חשוב לה, וליצור איזשהו נרטיב סביב הקבוצה, שזאת קבוצה של... פחות או יותר 20 שנה מאז שהיא נוסדה בעצם ב-2004, בגלגול הנוכחי שלה, לא היה לה איזה עונה יותר מדי זכורה, היה להם איזה 2-3 הופעות פלייאוף שכולן נסתיימו, אני חושב, בסיבוב הראשון.
ברון דייביס, forever.
כן, אבל זה בגלגול הקודם של...
אתה מדבר על ה...
מדבר על הבובקטס והלאה.
תכלס, שכחתי מזה שם, זה בכלל לא אותו פרנצ'ייז. אז תמשיך, כאילו דיברנו קודם על לוקה ודלס ועל זה שיש להם כיס אוויר כזה לעשות החתמות בקיץ הזה לפני שלוקה נהיה יקר. אני חושב שעם שרלוט זה קצת הפוך באיזשהו מקום, שהם כאילו צריכים שכמעט, אני לא יודע אם אני מדבר בהיגיון, אתה תתקן אותי, אבל הם כמעט צריכים שלמלו כבר יהיה על החוזה מקסימום שלו כדי לנפח את הסך מסכורות שלהם, כדי שיהיה להם כלים בטריידים שהם יוכלו לשנע. אני לא יודע אם זה נכון בכלל מה שאמרתי עכשיו, אבל
לא, יש
גם,
בזה,
יש להם נכסים לטריידים, כאילו זה
יש
לא...
בזה איזשהו, לא יודע אם זה נכון ספציפית לשרלוט, אבל יש היגיון
במה שאתה אומר, במובן ש... גולדן סטייט עשו משהו כזה, שהם כל הזמן שמרו את המשכורות שלהם מנופחות, כדי כן. כאילו לא לאבד את התשכות.
יש איזה יתרון, כאילו, באופן כללי, יש יתרון בלהיות, אם אתה קרוב לתקרה, אז יש יתרון בלהיות מעל התקרה. מאשר להיות מתחת לתקרה. כי אם אתה מתחת לתקרה, אז אתה לא מקבל את כל האקספשנס, זה כזה קצת איזשהו קשת שוק כזה שבמערכת הפיננסית שבה ה-NBA פועלת, שאם אתה מתחת לתקרה, אז אתה כאילו נהנה מהרבניו שר, אבל אתה לא מקבל את
האקספשנס
ואת כל הדברים האלה שמקבלים קבוצות שמעל התקרה. אז בהרבה מובנים זה למה קבוצות אין להם בעיה להיות מעל התקרה, כי זה אפילו לפעמים עדיף.
מבחינת הגמישות שלהן.
כן, אז אני לא יודע אם זה נכון במקרה הזה ששארת, אבל זה נכון באופן כללי, כאילו, לליגה. אבל אני חושב שאם אנחנו, אני מדבר על נקודה ספציפית מקצועית שאפשר לשפר את השארת, זה כמובן עמדת הסנטר, יותר מדי ביסמק ביומבו.
כן, משמעותית יותר מדי.
ואם הם יצליחו לשפר את זה, אתה יודע, ברמה של אפילו דרק פייבורס כזה, כמו שדיברנו מקודם, שחקן שהוא... סנטר לגיטימי שיכול למלא לך 30 דקות בעמדה הזאת.
קודי זלר בריא נקרא לו לצורך העניין.
אני כאילו קודי זלר בעיניי הוא כאילו אם הוא הסנטר הפותח שלך הוא כנראה הסנטר הפותח הבוטום 5 בליגה. אם אתה יכול להגיע לסנטר שהוא ממוצע אז אתה זה מקום טוב, וסנטר ממוצע אפשר למצוא, כאילו זה לא סחורה שהיא יקרה מדי.
אני יכול לעניין אותך בסנטר לטבי, 2.21 מטר אולי, שקולע מבחוץ, אם אתה רוצה.
אם יש מישהו...
אני יכול לעשות משהו.
אם יש מישהו שיכול להוציא עם קריסטוס פורזינגיס את המיטב, זה מייקל ג'ורדן, לא?
כן, חד משמעית, אני בטוח שזה יהיה
כיף. זה כאילו כבר, אתה יודע, יהפוך אותו כמו ממש, זה יותר גדול מהסל על יוטה ב-98.
אני חושב שהוא ינעל אותו בלוקר לפני שמשהו טוב יקרה שם. לא חשבתי על זה ככה. כן, אבל כן, רוזיר מאוד מתאים לקבוצה הזאת, אבל הוא גם נכס כטרייד באופן אירוני, כי אנחנו חשבנו, אני חשבתי שהחוזה הזה הוא מחריד, כאילו בכמה שהוא גבוה מעל לשוק שהיה לרוזיר.
יש לי נקודה על זה, יש לי מחשבה על זה, לא ספציפית על רוז'יר, אלא על שחקנים שכאילו, אני חושב שעדיף לעשות אוברפיי על שחקנים בחוזה השני שלהם. כאילו נגיד זק לוין, גם כן אמרנו בהתחלה, זה אוברפיי, אבל עדיף נראה לי לעשות אוברפיי בשלב הזה, כי במקרה הכי גרוע, כאילו במקרה הטוב אתה מקבל שחקן שהוא כנראה כאילו מביא יותר מהערך של החוזה שלו, במקרה הרע, השחקן הוא עדיין צעיר יחסית שאיזושהי קבוצה יכולה, נגיד ויגינס, עשו עליו אוברפיי, אבל עדיין, כאילו, אתה יודע, הקבוצות משכנעות את עצמן, מוכרות לעצמן שהנה, ויגינס, אני יכולה אולי לעשות משהו. כן,
וסימונס עכשיו אנחנו רואים, בגיל 24, כאילו, הסימפטום הזה של כאילו...
זהו, אז הנטייה שלנו להגיד שזה כאילו... זהו, הנטייה הזאת של להגיד, זה אוברפיי, כאילו אני מבין את זה, אבל אני חושב שזה אסטרטגיה שהיא אולי נכונה במציאות של ה-NBA, לקבוצות כמו שרלוט בוודאות, כי זאת קבוצה שלא תביא, לא תחתים אף פעם פרי אג'נט גדול, אלא אם כן הגורד אתה מחשיב את היוורד כפרי אג'נט גדול, אני לא חושב שהוא היה כזה, וזה אולי הדרך שלהם לעשות אוברפיי על שחקנים שהם רסטריטד פרי אג'נט, נגיד אולי הם יעשו עכשיו על ג'ון קולינס, אתה יודע, סתם אני זורק. ויסגרו את עמדת הסנטר כביכול, למרות שקולינס הוא לא סנטר קלאסי. זה סתם דרכים שאני חושב שהם יכולים, זה היתרון היחסי של שרלוט במקומות האלה, אם הם יצליחו לפגוע בעוד החתמות כאלה סטייל רוז'יר, אני חושב שזה יכול להיות חלק גדול בבניית קבוצה שלהם. הופ, איבדתי אותך.
יכול להיות שהגעת למכסה?
הופ, חזרנו?
כן, עכשיו כן. כן, פשוט תמשיך מיכול להיות שאנחנו יכולים.
אז כאילו יש לי את הקלטה מצד שלי על כל הזה של שרלוט. אז אתה יכול להמשיך, כאילו דיברתי על רוז'יר, בקונטקסט של שחקנים ששווה להמר עליהם
כן, זה שמעתי.
אז כאילו סיימתי את הרנט, זה מוקלט אצלי, אז אתה יכול פשוט להמשיך את זה כאילו.
סבבה. אז קודם כל אני חושב שזה נקודה מעניינת וזה בטוח, זה בטוח האימור היותר טוב לעשות על שחקנים שהם צעירים, שיש להם אפסייד לחקור, וגם כמו שאתה אומר, אם הם לא חוקרים אותו אצלך, אז אולי קבוצה אחרת יכולה להעמיד פנים שאצלה זה כן יקרה, ואז יש לך קצת יותר ניידות וגמישות. עם רוזיר זה בהחלט קרה, אני חושב שדאלס נמצאת בשאלה מעניינת עכשיו מול טים ארדווי ג'וניור, חוזה שלישי כבר, אבל גם כן בעיה דומה של כאילו אם אתה רוצה את השחקן, את הארדווי ג'וניור ב-20 מיליון דולר, השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה שלך, לאן אתה הולך? מצד שני, אם אתה פשוט נותן לו ללכת, אז זה לא שאתה ממש יכול להחליף אותו במשהו שהוא שווה. אז זה מעניין מהבחינה הזאת. בעמדת הסנטר, אני רוצה גם להזכיר את פי-ג'יי וושינגטון, שאני חושב שיש לו מקום ברוטציה של הקבוצה הטובה הבאה של שרלוט. ובאופן כללי, גם מקדניאלס, יש להם כל מיני כלים מעניינים, כאילו, שהייתי רוצה לראות לאן הם הולכים. זו קבוצה עם הרבה אפסייד גם מסביב ללמלו, ואני אוהב את ההתאמה של גורדון, פשוט כי אנחנו אוהבים את ההתאמה של גורדון באופן כללי לקבוצות NBA, הוא די כזה סותם חורים חשובים, אני לא יודע אם הוא סותם אותם בשווי 30 מיליון דולר או כמה שזה לא יהיה, אבל הוא בהחלט שחקן חמישייה ראוי וטוב. וגם מיילס ברידג'ס אפילו, אם אנחנו מדברים על נכסי טריידים, אני מאוד אוהב אותו עם למלו, אני חושב שלמלו מעצים אותו, והוא שווה יותר כשהוא עם למלו על המגרש מאשר בלעדיו, ובאופן כללי גם כן, עשה את ההתקדמות שלו להיות מגן טוב וקלעי נורמלי, ובשביל שהכלים האתלטיים שלו יוכלו לנצנץ כמו שהם מנצנצים כרגע לרוב שמחתם של שדרי ה-NBA, שבאמת הייתי מרחיק מהם את כל הקפאין, את כל הרדבולים, כאילו פשוט, אני מצטער, אתם לא מקבלים, תשתו מים.
זה כאילו הם שומרים את כל האנרגיות שלהם, את כל הזה, ל-48 דקות.
נכון, הם ישנים במין כזה, צ'יימבר כזה של ה... וואי, לגמרי.
כמו לברון, שהוא נכנס לאמבטת קרח אחרי משחק, הם חייבים, יש להם איזשהו אימון כושר שהם חייבים לעשות למתארי קול שלהם, אחרת זה לא הגיוני הדבר הזה. טוב, דיברנו המון על שרלוט בסוף, מכל הדברים, בסוף על שרלוט דיברנו הכי הרבה. כן, טוב, זהו, אתה חייב לצאת נראה לי, אז אנחנו נחזור את זה כאן, והיה מאוד מאוד כיף, ואנחנו נמשיך את זה באיזשהו פורמט בעתיד, כמו שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, ואתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להמשיך להאזין, להמשיך לעקוב, לשתף, לעשות מה שעושים באינטרנט הזה שלכם, וזהו. תודה רבה לך.
יאללה. ביי ביי, שמחתי.
ביי ביי.